נפתח בכמה מילים להקדמה. ספר שופטים הוא הראשון בספרי הנביאים שהוא, איך נאמר, ספר נביאים רגיל לכל דבר. זה לאפוקי יהושע, כי יהושע, אומרת הגמרא, שהוא לא ספר נביאים רגיל. אלמלא חטאו ישראל, כך אומרת הגמרא, לא היה ניתן להם אלא חמישה חומשי תורה וספר יהושע, מפני שהערכה של ארץ ישראל בו. למדנו על מעלה מיוחדת של ספר יהושע, שהוא מופיע כלכתחילה כמו התורה, כמו חמישה חומשי תורה. הוא משתווה לערכה של התורה שמופיעה לכתחילה גם אלמלא חטאו ישראל, מפני שהערכה של ארץ ישראל בו, מפני שספר יהושע מברר את הערך של ארץ ישראל במה שהוא מתאר את ההערכות של עם ישראל וארץ ישראל. כיבוש הארץ, זה הנושא של ספר יהושע. וארץ ישראל וכיבושה, זהו אידיאל עליון, זוהי מטרה לכתחילית, שזה עניינה של התורה. לא בכדי כל ילד בישראל יודע שהפסוק הראשון נדרש על ידי רבי יצחק, מובא ברש"י, שם בחומש, לעניין כישורו או כישורה, שייכותה של ארץ ישראל לעם ישראל. בראשית ברא אלוקים, לא הייתה התורה צריכה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם. למה פתחה בבראשית? כדי שהם יאמרו מות העולם, ליסטים אתם וכולי. יוצא שהפסוק הראשון כבר נדרש בכישורה של הארץ לעם, ושלא לדבר על הפסוקים האחרונים שבתורה, הם כולם מדברים על ביראהו השם את כל הארץ, מן הגלעד עד דן ואת כל נפתלי עד הים האחרון. הציפייה, נשיאת העין של משה רבנו לארץ ישראל, זאת הארץ, זאת הארץ. יוצא שכל התורה מראשיתה עד אחריתה היא חתומה בחותם רוחה של הארץ. כי בחר שם בציון, היווה למושב לו, כאשר יעקב בחר לו יה ישראל לסגולתו. הארץ, בגולת הכותרת של כל המשמעות של בחירת עם ישראל. הבחירה בארץ היא המבטאת את הבחירה בעם. הבחירה בעם מוציאה מן הכוח אל הפועל את העניין של הארץ. וההיחזות הממשית בארץ זה ספר יהושע. למדנו על הערכה של ארץ ישראל, למדנו על חשיבותה של ארץ ישראל, למדנו שנושא המרכזי של התורה, וזה עניין לכתחילי של ההוצאה מן הכוח אל הפועל את התכונה הכלל ישראלית, את יצירת האומה, גרעיניותה, ממשותה, יעודה, הדרכתה, כדי להוציא מן הכוח לפועל את הסגולות הנשמתיות שלה, כל זה במסגרת הארץ. זה ביאף עניינה של התורה. ועל כן, ספר יהושע זה לא ספר נבואה רגיל, והמשך משה רבנו. טוב, נכון, המבדיל בין קודש לקודש, בין קודש קודשים לקודש, הרבה מדרגות בקודש. המבדיל בין פני משה כפני חמה, פני יהושע כפני לבנה, ומכל מקום, יהושע זה עניין עליון, מיוחד, לכתחיל הופעת עניינה מימושה של התורה. ספר שופטים, הוא מתחיל בויהי. ספר שופטים, יש אמנם דיונים בגמרא, מסקנה שויהי בימי, זה לשון צר. ומכל מקום כהווה אמינא, גם ויהי לשון צר. ויהי בימי שפוט השופטים. אבל פה אנחנו כבר נמצאים, על פי הגדרת הגמרא, במצב של דיעבד. לא מצב אידיאלי, לא מצב חתחילי, המצב של חטו ישראל. כיוון שחטו ישראל ירדו מהגובה הנשמתי העליון על חתחילי, שהוא עניינה של תורת משה, ויהושע משרת משה מבחוריו, ופה אנחנו כבר נמצאים במצב של הצורך לתקן, הצורך לשקם, הצורך להחכים אחר השכלות, לרומם אחר השפלות. ספרי הנביאים הם באים כדי לתקן ולרומם ולהעלות את המציאות הישראלית אל המציאות הלכתחילית שלהם, שהם כבר לא שם, חטאו ישראל. אומנם מי שכתב את ספר שופטים זה שמואל הנביא, כך אומרת הגמרא. שמואל הנביא חיבר שלושה ספרים שנמצאים בידינו, על כל פנים. שלושה מהספרים הנמצאים בידינו חוברו על ידי שמואל הנביא. הראשון בהם הוא ספר שופטים, כנראה שהאחרון שבהם הוא מגילת רות. וספר שמואל, על כל פנים, רובו של המכונה שמואל א', אז סביר שמי שכתב אותו זה שמואל. אמנם שם בפרק רפא כתוב ושמואל מת, אז יש להעלות על הדעת ששמואל לא כתב את זה. ובאמת אומרת הגמרא שתלמידיו, כנראה נאמני רוחו, ממשיכי סגנונו של שמואל, נתן הנביא, גד החוזה, הם השלימו את הספרים, על כן יש לנו שמואל א', הצופו ושמואל ב', הכל נקרא לשם שמואל, כי כנראה רוחו של שמואל שם בספר. מה מיוחד לרוחו של שמואל? שמואל, אבל אני אתבונן קצת, כי הגמרא, ירושלמי אומר, כל האומר שמועה ישווה בעל שמועה לנגד עיניו. אז הבה ונשווה את בעל השמועה, את שמואל לנגד עיניו. מה אנחנו יודעים על שמואל? כמה מילים, מן הסתם מה שבו נעלה את הדברים שכולנו יודעים. הפסוק, אנחנו מאוד רגילים כל שבוע להזכיר בו את שמואל, זה שם בקבלת שבת. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקורא שמו. נכון. יוצא שאנחנו מקבלים פה הערכה על ידי רוח קודשו של דוד המלך, שהוא אמר את המזמור הזה שם. דוד המלך מעריך בראש ובראשונה פה, בענייננו, אבל נציין את זה, ערכו של שמואל פה, הוא נאמר בנשימה אחת עם משה ואהרון. משה ואהרון אלה הדמויות האולטימטיביות של האומה, אין ספק. הם גדולים ממשה ואהרון. והנה, יחד איתם, בנשימה אחת, שמואל. יוצא שאנחנו עומדים פה בפני איש אלוקים נורא מאוד. באמת, אולי אתם זוכרים שם, בעלת האוב שהיא מעלה אותו שם, אז היא אומרת, אלוהים ראיתי עולים מן הארץ. ביטוי נורא. ואיש האלוקים הזה, ההגדרה, הרוח קודשית של דוד המלך, מגדירה את עניינו, את תפקידו, את הפונקציה שהוא ממלא, קריאת שמו. משה ואהרון בכהניו, של הקדוש ברוך הוא מן הסתם, ושמואל בקוראי שמו. מה זאת אומרת קריאת שמו? מה זה קריאת שמו? מה זאת אומרת לקרוא בשם השם? הקצר ואגיד לכם חד וברור מה שאמר לנו פעם הרב ציודה, חד וברור, קצר. כינון מלכות ישראל זה קריאה בשם השם. מלכות ישראל זה שם השם. ושמואל בקורא שמו, שמואל הוא מכונן את מלכות ישראל. וכמו שדברים מתבטאים שם בתחילת ספר שמואל, שאני מתאר לעצמי שאנחנו גם כן זוכרים את הפסוקים האלה, שאנחנו קוראים אותם בראש השנה, שם בתפילת אמו של שמואל, חנה, גולת הכותרת של התפילה, שם בפסוק העשירי של התפילה, היא מתפללת או מתנבא לפי פירושים שונים. השם, היא אומרת, יחת ומריביו. ונתפוס עכשיו את הפירוש שהיא מתפללת או מתארת את המצב של בנה. יחת ומריביו של שמואל. ככה יש מפרשים. והיא מתארת את מסלול חייו על ידי הנהגתו של שמואל, אז הוא הוביל את ישראל בראש ובראשונה לניצחון במלחמתם שם על פלישתים. עליו בשמיים יראם, כמו שכתוב, ויראם השם בקול גדול, כאשר שמואל העלה שם את העולה, את כלי החלב. השם, היא שוב פונה בקריאה להשם, ידין, הכוונה שמואל, אפסי ארץ, וכמו שהיה במסכת חייו, שהלך בסבב בית אל והרמתה, ותשובתו רמתה, כי שם ביתו, והיה שופט את ישראל בעריהם. ידין שמואל אפסי ארץ, הוא כונן את מערכת המשפט בישראל, תיקן את מערכת המשפט בישראל. וגולת הכותרת של המפעל שלו בחצי הפסוק האחרון, ויתן עוז למלכו וירם קרן משיחו. ויתן עוז למלכו זה שאול, וירם קרן משיחו זה דוד. הנה, זה הפסוק שהוא תמצית כל שיעור הקומה והקו ההיסטורי של מפעל חייו של שמואל. ובמילה אחת, זו היה קריאה משם השם. ושמואל בקוראי שמו. הצד הבולט, המיוחד, הבלעדי, בדמות של שמואל, זה כמו שאנחנו אומרים פה עכשיו, ואני חוזר להדגשה, כינון מלכות ישראל. זה עניינו של זה האיש. שמואל מכונה את מלכות ישראל של אותם דורות, הוא הראשון שמושך שם שני מלכים, שאימוד לפני שהתאברה בו, אז היא מתפללת על ונתת לעמתך זרע אנשים. אז גם על זה חז"ל דורשים, שקול כשני אנשים, כמשה ואהרון, שמושך שני אנשים, שאול ודוד. אבל שמואל, חוץ מהמפעל ההיסטורי שלו, הוא הולך ומכונן את מלכות ישראל המטה-היסטורית. את הממד של מלכות ישראל של אותו דור, בראשית כינון מוסד המלכות באומה, הוא הולך ומרומם בתור עניין ומפעל לדורות. את שדרוג הערך של המפעל ההיסטורי שלו אל המשמעות האלוהית, אל המשמעות הכללית, אל המשמעות הנצחית, אל המשמעות שחובקת זרועות עולם לדורות, עושה שמואל במה שהוא כותב את שלושת ספריו. כי בכלל זאת עלינו לדעת, כמו שהתחלנו ביחס בעניין ספרי הנביאים כולם, ש באמת הם לא היו אמורים להיכתב, עדיף שהם לא היו נכתבים, עדיף שלא היו חוטאים ישראל ולא היו מצריכים לכל אותם הדרכות או תוכחות או נבואות שעניינם לשקם את מעמדם של ישראל ולשחזר אותם אל המציאות התורנית הלכתחילית שלהם. ובאמת, חוץ ממה שהספרים האלה נכתבו כתוצאה מהחטא, בכלל צריך לשים לב שספרי הנביאים זוהי תופעה, איך נגיד, לא נורמלית, לא מצויה. נביאים בעיקרון הם אינם סופרים, הם אינם כותבי ספרים. יוצאים מן הכלל מן הנביאים, אז נקראו סופרים, עזרא הסופר, הוא היה נביא. ובאמת צריך עיון מדוע נקרא סופר. אבל שמם של הנביאים מעיד עליהם שאין עניינם כתיבה. הנביא הוא מלשון ניב שפתיים, בורא ניב שפתיים, שלום שלום, לרחוק ולקרוב אמר השם הופעתי. הנביא הוא אורטור, הוא דברן, הוא מוכיח בשער, שנאו מוכיח בשער ודובר תמים יתעבו, אומרת הנבואה, שם בהתנגשות שישנה בין הנביאים ובין המון שלא ממש נואבים בתכנים שהנביאים מתיחים בהם. הנבואה, יש ביטוי קצר של רש"י בחולין, כשהוא בא להנגיד בין המושג שנקרא תורה ובין המושג שנקרא נבואה, אז מסביר רש"י שבעוד שהנבואה, נבואה עניינה הנצח, סליחה, התורה עניינה הנצח, הנבואה, אומר רש"י במטבע לשונית קצרה ונפלאה, הנבואה לא באה אלא כפי צורך השעה, הדור והמעשה. הנבואה אין עניינה הנצח. נבואה, אדרבה, הנה בקונטקסט שאנחנו מעלים פה את תפקידה של הנבואה, אולי זה לא תפקידה בלעדי, אבל מתפקידיה של הנבואה, וזה לשקם את המעמד של החברה ולהחזיר אותה אל הקו של התורה, להוכיח את ליישר דרכי, הקו הזה הוא לא אמור להיות רלוונטי לדורות, כי סטיות שנמצאות בחברה בדור מסוים הן שייכות לאותה חברה, זו מציאותה הבעייתית של אותה תרבות. איך תדע מה הייתה המודרנה של אותה תקופה, מה הייתה הזרימה, מה היה העין של אותו דור. כל דור מהמשיגיס שלו, כמו שאומרים. ובהתאם לכך, אז צריך את התיקון, צריך להשיב את השפיות, צריך להשיב אל הקו הכללי, הנצחי, האידיאלי, הנשמתי. אבל לא מה שנכון בדור אחד, נכון בדור אחר. ועל כן באמת, שלא ניתה, הרוב המוחלט של הנבואות שהיו בהיסטוריה לא נשארו בידינו. כי הגמרא אומרת שכפליים כיוצאי מצרים היו נביאים ונביאות לישראל. תופעת הנבואה זו הייתה תופעה מאוד שכיחה. אנחנו מכירים את זה שוב מספר שמואל. שמואל הולך והנה להקת נביאים נביאים. הולך, פתאום פוגש איזה להקה. אתם מבינים? זה כנראה כמו גם בימינו, אתה הולך, פתאום אתה יכול לפגוש איזה להקה. להקות קצת פוקפקות, אבל אז היו פוגעים בלהקות של נביאים, קבוצות של נביאים. יכול להיות שהיו אקדמיות לנביאים. אולי כמו שכיום יש סטודנטים, פעם היו נביאים. כפליים כיוצא מצרים היו נביאים ונביאות לישראל. האישה אחת מנשי בני הנביאים צעקה אל אלישה לאמור. אז הנה, יש את בני הנביאים. מי בני הנביאים? תלמידי הנביאים. אז יש את הנביאים, ויש את תלמידי הנביאים. זוהי תופעה מאוד שכיחה. יש ביטוי כזה במדרש. רוח הקודש מרובה היה בימי אחאב. אחאב זה דמות, הגמרא שם, המשנה שם בסנהדרין, אומרת שאלה משלושה מלכים וארבע ידיעותות, שלהם חלק לעולם הבא. זו דמות מאוד 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 שלילית, הדמות מהגרועות בזיכרון הקולקטיבי של עם ישראל. ירובעם, אחאב, מנשה, שחטאו והכתיעו את ישראל. בדורו של אחאב, אשר יסתו איזבל אשתו, בת מלך צידונים, שם הוכנסה כל הזימה והפראות של כל התרבות המזרח הקרוב פה, על ידי זבל, שהייתה שרת החינוך, התרבות והספורט של אותו דור, ושם כולם היו אוכלי שולחן זבל. סביר להניח שלא היה אגף לחינוך דתי שם בתקציבי ממשלת אחאב. ואם זה, הגמרא אומרת, המדרש אומר, זה לא הגמרא, זה הלכות שמוני, רוח הקודש מרובה היה בימי אחאב. זה מפליא. כי בימי אחאב, אז אליהו אומר, עזבו בריתך בני ישראל, הפסיקו למול. ומזבחותיך הרסון, ואיך הרגו בחרי. זה היה לשון הרע לישראל. אבל לשון הרע, אתם יודעים שזה אמת. אליהו לא שיקר, הוא לא הוציא שם רע. הוא רק אמר לשון הרע. הייתה הסיבה שהקדוש ברוך הוא מפטר אותו, את אלישע בן שפט, תמשך לנביא תחתיך, כי על עם ישראל לא אומרים אמיתות על עם ישראל, אומרים דברים טובים על עם ישראל. זה שאתה אומר דברים נכונים, זה לא אומר שיש לך את הזכות לומר את זה, זה לא אומר שראשך יישאר עליך במקום שאתה מסתכל על עם ישראל בעין לא נכונה. ומכל מקום, עכשיו לענייננו, לא בשביל לספר בגנותן של ישראל שבאותו דור, רק בשביל להפך, לספר לכם, בואו ראו, אותו דור מושחת, רצחן, מכחיד נביאים, לא מעלה את ילדיו, ורוח הקודש מרובה היה בימי אחאב. אז נבין, תופעת הנבואה הייתה שכיחה מאוד פה בישראל. כפליים כיוצא מצרים? אינני יודע למה הכוונה הזאת בביטוי יוצא מצרים. יוצא מצרים זה 600 אלף? מי אמר שיוצא מצרים דווקא 600,000? אולי זה הגברים לבד מיטה, וזה רק גם גברים מבין 20 שנה עד 60. באמת כמה שיצאו ממצרים אנשים פיזית, קשה מאוד לדעת, אני יודע. אם נימא את כל היהודים שיצאו, את כל האנשים שיצאו, יצאו שם מיליונים. מיליונים רבים, אני יודע, אם ניקח את האגדות חז"ל כפשוטם, אם נסחף ונגיד שישה בקרס אחד, אז על כל לידה, כל משפחה יצאה, אני יודע, עם 24 זעתותים. מינימום, לא? על כל פנים, אם גם אם לא נגיד כך, על כל פנים היו שם מיליונים, ולענייננו היו מיליוני נביאים ונביאות היו בישראל. ומכל מקום, לא זכורים לנו הנביאים והנביאות בשמם, אנחנו לא זוכרים אותם. והגמרא אומרת שישנם ממחת נביאים ושבע נביאות היו לישראל. הכוונה, אנשים שהם ידועים, שאנחנו זוכרים אותם בשמם. וגם בזה ישנה בעיה, לא פשוט, יש מחלוקת בראשונים, איך לבנות את הרשימה הזאת של ממחת נביאים. יש קצת קשה להרכיב אותם. אני מוכן לאמר על זה שאם כל אם נעשה פה עכשיו מבחן ברגע זה, ונתחיל למנות פה שמות נביאים שאתם זוכרים, לא תגיעו ל-24. כל פנים אתם תמצאו את עצמכם במצוקה, כי הנקודה שאני עכשיו רוצה להגיד, זה לא שאנחנו לא יודעים את שמות הנביאים פה, אלא בשביל להגיד שמכל מיליוני הנביאים אנחנו לא זוכרים, ואפילו אלה שאנחנו זוכרים, אנחנו לא זוכרים, ועוד את אלה שאנחנו זוכרים אותם בשמם, ישנם כמה נביאים שאנחנו יודעים שיהיו נביאים, ואנחנו לא יודעים שום דבר מנבואותיהם. מישהו יכול להגיד לי איזה נבואה שאמר אליהו הנביא? משפט נבואי שהוא אמר. כן? תן לי איזה פסוק שאמר אליהו הנביא. בנבואה. לא שירמיהו מספר שככה אליהו אמר. אמר לו, יכולך האש. בסדר, אני מדבר, שהוא אמר, כה אמר השם. מי שזוכר איזה נבואה שאמר אלישע? אז הנה, אליהו הנביא זה נביא גדול, לא? אנחנו יודעים נבואות שהוא אמר. מי סתם אמר נבואות? אם הוא לא אמר נבואות, אז איך הוא נביא? אלא הוא הדבר אשר אמרנו. נביאים, אין עניינם בכלל להגיד משהו לדורות. וכפליים כיוצאי מצרים היו נביאים ונביאות לישראל, והם לא היו נקראים נביאים ונביאות בגלל שהם לא אמרו נבואות. הם אמרו נבואות, אבל זה לא רלוונטי. זה לא רלוונטי, לכן אנחנו לא זוכרים אותם. הגמרא אומרת שהנבואות שבידינו, הנה יש לנו עכשיו פה את ספרי הנבואה, ספרי הנביאים, זה רק קמצוץ קטן קטן, מי יודע, זה אפילו לא, זה פרומיל דה פרומיל דה פרומיל דה פרומיל להערכתי מהנבואות שנאמרו בהיסטוריה. על כל פנים, מהם הנבואות האלה שעומדות פה לפנינו, שנכתבו? נותנת לנו הגמרא קוד, כלל. דע לך, נבואה שנצריכה לדורות נכתבה, נבואה שלא נצריכה לדורות לא נכתבה. כרגיל, שניים, שלושה מילים של חז"ל, עולם מלא. צריך להתבונן בזה. קצר ותמציתי, גדוש בתוכן. הנבואה, זאת שנכתבה, אלה שלפנינו, זה לא שימור הנבואות שנאמרו אי פעם בהיסטוריה. זה ממש לא. כי הנבואות שנאמרו בהיסטוריה לא נשתמרו, איך נגיד, 99 פסיק, הרבה מספרים אחרי הפסיק, אחוזים לא נשתמרו. אבל מה שנשתמר, אלה נבואות יוצאות מן הכלל לחלוטין. הן נבואות מוזרות שמהוות מין מדרגת ביניים שבין התורה לנבואה. ועל כן זה נכתב. אצל ירמיהו יש מין פסוק, ונדתם בספר, למען יעמדו ימים רבים. למדת. כשאתה כותב דבר בספר, זה למען יעמדו ימים רבים. הסופר הוא זה שעוסק במסירת התוכן שאתה כבר לא יכול להעביר אותו במילים, כי זה שאתה רוצה לדבר איתו לא נמצא פה, וכשהוא ימצא, אתה לא תמצא פה. אז יש את ההמשכיות שיכולה לעשות על ידי הכתיבה. למען יעמדו ימים רבים. זה עניינם של הספרים. הכתיבה, הכתיבה במקורה, הכתיבה בעניינה העצמי, בעם ישראל, הכתיבה לפני הדברים הקשים והעיוותים של התרבות שלנו והמציאות שלנו והנפשיות שלנו והחיים שלנו וההיסטוריה שלנו, הכתיבה הייתה רחוקה מאוד מאופי המוביל לכתיבה בימינו. בימינו הכתיבה הזאת היותר מצויה היא הכתיבה העיתונאית. איך אומרים? עיתון של היום זה פעם, לפני כמה שנים היו אומרים, עיתון של היום זה מה שעוטפים בו דגים אחר. הדבר הכי רלוונטי בעיתון זה אי הרלוונטיות שלו בעוד כמה דקות. ואילו האופי של הכתיבה האמיתי הוא בדיוק הפוך מזה. הכתיבה אמורה להיות מה שצריך להחזיק מעמד, והנכתב לא יקבל את פניו המגוחכות או המעוותות או הלא רלוונטיות גם בפרספקטיבה של דורות. והיה וזה כך, תכתוב. והיה זה לא כך, למה אתה משחית את העץ? הנייר במה שהוא היה יכול לצמוח במקורו שם, היה מביא ברכה הרבה יותר גדולה לעולם מהרעלים שאתה מרעיל במה שאתה מלכלך את כוח הצמיחה העדין הזה בתומעת הרעיון שלך. הנביאים במקום שהם חשו שנבואותיהם היוצאות מן הכלל, הם חורגות מהמציאות הנבואית הרגילה. במקום שהנביאים חשו שהתוכן, הרעיון המתגלם פה, המתנסח פה, הוא בעל משמעות שמתמשקת עם הקווים הארוכים, עם העיקרון האונטי, ההווייתי, הכללי, שהולך ומכונן את מערכות המציאות, שבאמת העיקרון הזה הוא המכונה בלשון הנבואה דבר השם. דבר השם, מדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם. כשהם חשו שהתוכן הנבואי כפי שמתגלם אמנם פה כפי צורך השעה, הדור והמעשה, הוא חורג אל מעבר לצורך השעה, הדור והמעשה הזה, אלא הוא בעל משקע, בעל משקל, בעל עיצוב ועניין לדורות, כי אז הם כתבו. כי אז הם כתבו, ונבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. נבואה שהוא צריכה לדורות נכתבה. שמואל הוא כותב. האמת היא שסגנון הכתיבה של שמואל הוא כמו סגנון הכתיבה של מה שנקרא בכלל נביאים ראשונים. לאפוקים מנביאים אחרונים, נביאים ראשונים זו, איך נגיד קצת בניסוח גס, זו היסטוריוגרפיה. זה על פניו עושה רושם כתיבה היסטורית, תיעוד המאורעות. האמת היא שגם ספר יהושע עושה רושם שהוא כזה. כל פנים עושה רושם זה עיקר עניינו. סוכח, 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 סוכח. ספר, ספר שופטים, שמואל, מלכים, הם כולם, איך נגיד, רומנים היסטוריים. אל נטעה, אל נטעה. הנבואה היא זאת הנכתבת, היא, הנה אנחנו כבר אומרים שהיא מין מדרגת ביניים שבין נבואה רגילה ובין התורה. כי הנה הנבואה הזאת, כמו התורה, היא עניין נצחי, עניין שנצרח לדורות. זה משהו שחורג מערך השעה, הדור והמעשה. זה לא רק עניין זמני, זה עניין דורי. לא רק דורי, דורי דורי. כללות הדורות, דבר השם. הגמרא אומרת, דבר השם זו הלכה, כלומר, תורה אומר רש"י, כי בכלל הלכה, אל תקרי הליכות אלא הלכות. הליכות עולם לא, הלכות עולם לא. כי באמת ההלכות הן ההליכות, נכון? ההלכות הן הדרכות ללכת בהן. הדרכות ללכת בהן בהתאם להליכות העולם. מה עם הליכות העולם? הם התהליכים של העולם. הם המגמות של העולם. העולם כולו נמצא בתהליך. בתהליך שמתבצע לתהליכים. והעקרונות, המכוננים, המגמות, ההולכות ובונות את כל המציאות כולה אל התכלית המעוטדת לה, התהליכים האלה הם מתגלמים בהלכה. זאת אומרת, ההדרכה אומרת לך את הדרך ילכו בה ואת המעשה אשר יעשון. איך ללכת? כדי להוציא מן הכוח אל הפועל את הקו התהליכי הפנימי של כל היש. זה עניינה הכללי של התורה. התורה נקראת דרך. כך אומרת הגמרא. הדרך זו התורה. הדרך הכללית שהולכת וחושפת את התהליך האלוהי שכל המציאות כולה מגלמת אותו. והיא מתפרטת להלכות. סתם תורה זה הלכות. הנה, הזכרנו כבר את הרש"י הזה. לא הייתה התורה צריכה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם. למה לא הייתה צריכה התורה להתחיל, אלא מהחודש הזה לכם? כי האוריינטציה הפשוטה של רש"י, קודם הזכרתי שרבי יצחק מלמד אותנו את ערכה של ארץ ישראל. אבל עוד דבר למדנו פה דרך אגב, מהביטוי הזה של רש"י הראשון. למדנו שסתם תורה זה הלכה. אין עניינה של התורה לספר סיפורים. ספר בראשית על פניו הוא מיותר. זה השאלה שאיתה מתמודד רש"י הראשון. למה נכתב ספר בראשית? לא רק ספר בראשית מיותר, גם ספר שמות על חלקיו הרבים, בוא נגיד הסיפוריים, הוא מיותר. כי התורה צריכה להתחיל מהחודש הזה לכם. מה מיוחד בחודש הזה? כי שם זה מצווה ראשונה. שם זה הלכה ראשונה. מה זה תורה? הלכות. זאת אומרת שהאוריינטציה הבסיסית של התורה אומרת, עניינה לתת לנו הדרכה מעשית. לדעת את אשר יעשה ישראל. לדעת איך להתהלך. להתהלך לפני השם בארצות החיים. זה עניינה של התורה. אז פלא? אז למה התורה מספרת לנו סיפורים? טוב, אז צריך לבוא תירוץ. כי למדת שהתורה, כן, כן, זה באמת נכון, שהתורה זה הלכות, אבל התורה, איך נגיד? הנה, התורה זה לא רק הלכות. לדעתי, היא לא מתחילה מהלכות, ויש דברים, איך נגיד, קודמים להלכות. אבל מכל מקום, האוריינטציה הבסיסית היא אומרת, הלכה. אחר כך אנחנו צריכים להבין מה ההקשר, מה החלקים הנוספים של התורה, שהם כנראה רוח ההלכה, עניינה של ההלכה, מסגרתה של ההלכה, אידיאלה של ההלכה, והנה כי כן, בואו נסגור את זה עם הנושא הקודם שדיברנו, אז נגיד, תמצית של כל התורה כולה, מטרתה, אידיאלה, הוא המתואר על ידי הסיפורת של התורה, והסיפורת של התורה כנראה עניינה זה ארץ ישראל. עם ישראל בארצו. כדי שתדע הלכות שאתה שומר, בשביל מה אתה שומר הלכות? כדי שתוציא מן הכוח אל הפועל את התכונה הסיגולית של עם ישראל במלוא שיעור קומתה, שאינה יכולה לצאת אל הפועל, אלא באחזותו בארצו, ואז כל כוח החיים המופלא והאלוהי של האומה יתגלה. לכן החודש הזה לכם, ראש חודשים, וכן הלאה, שאר ההלכות. מכל מקום, דבר השם זו הלכה, קרי תורה, כי תורה זו הלכה. כך אומרת הגמרא, ורש"י אומר, דבר השם זו הלכה. זו הלכה, זו תורה. ודבר השם אנחנו אומרים, זו הלכה, והלכה זה ההליכה. זה התהליך, הליכות עולם המתגלמים בהלכה. דבר השם המשיכה שם הגמרא בשבת, זו נבואה. כי הנבואה זה גם כן דבר השם. ההלכה זה דבר השם, אותו עיקרון, אונתי, הווייתי, פנימי, מגמתי, נשמתי, בדבר השם, שמיים נעשו, ברוח פיו כל צבאם. לעולם דברך השם ניצב בשמיים. כוח החיים האלוהי, המחולל את כל המציאות כולה, מקיים אותה, מעצב אותה, ומתגלם בתהליכים שלה, ומדריך את ההדרכות המעשיות בהתאם למגמות הכלליות הנצחיות. דבר השם, זהו הלכה, זהו גם נבואה. כי הנבואה, ואני אומר, אולי אני צודק, אני מקווה שאני צודק, אבל לפי מה שדיברתי פה, אז נגזר המשפט הבא, שאני חושב שהוא צודק, שהגמרא שם אומרת, דבר השם זו נבואה, זה הכוונה לנבואת הנביאים הכתובים. הנבואה הזאת, שנמצאת בידינו. כי זהו דבר השם. כי הנבואה של הנביאים, שהם מתלכדים עם המגמה הכללית, ההווייתית, המגמתית, החובקת זרועות עולם מראשית ועד אחרית, לא רק כפי צורך השעה והדור, אלא כפי מה שנצרך לדורות, שם מתבלה דבר השם. שם זה עצם דבר השם. שם מתעלה הנבואה, לכלל להיותה, איך נקרא לזה? תורה. נו, עדיין, המבדיל. דברי תורה מדברי קבלה לא ילפינן, אומרת הגמרא. אנחנו לא לומדים הלכות מהנבואה. לא לומדים דברי תורה מדברי קבלה. כי המבדיל. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורי בכל ישראל חוקים ומשפטים. זה המשפט המסיים של הנבואה. המשפט האחרון שבה מנפנפת לנו הנבואה לשלום. שלום, שלום. הרבה זמן עוד לא ניפגש. כי זהו. מלאכי הוא אחרון הנביאים. אלה משפטי הפרידה שלו. אחריו נחתם חזון. ושב לכם מקסום. ובטלה הנבואה. אבל משפט הפרידה שלה אומרת לנו הנבואה את כל עניינה. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו וחורב על כל ישראל חוקים משפטיים. כל ענייני, אומרת הנבואה, ואומר מלאכי בתור אחרון הנביאים, במשפטיו הנבואים האחרונים, הנבואה היא לגרום לנו לזכור את תורת משה. אבל היא לא תחליף לתורת משה, והיא לא במקום תורת משה, והיא לא יכולה למלא את הפונקציה של תורת משה. היא רק באה להגיד לנו לזכור את תורת משה. זכרו תורת משה עבדי אשר ציוויתי אותו בחורב אל כל ישראל חוקים ומשפטים. זה עניינה של הנבואה. ודבר נוסף, עניינה של הנבואה, אם תזכרו את זה, הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא, לפני בו יום השם הגדול והנורא, השיב לבבות על בנים, לבנים על אבותם. האחדות של כל הדורות, הבנים עם האבות, מהאבות ועד הבנים, עניינה בסיכומו של דבר של הנבואה, לאחד את כל הדורות כולם על ידי זכירת תורת משה הנצחי באספקלרייתו המהירה, שהכל הופך להיות דבר השם האחד שבו שמיים נעשו וברוח פיו כל צבאם, שהולך ומגלם את התהליך הפנימי של כל היש אל מטרתו העתידנית. ועל כן מסיימת שם הגמרא, דבר השם זו הלכה, דבר השם זו נבואה, דבר השם זה הקץ. כי באמת דבר השם הוא ההלכה ההולכת ומסוממת על ידי הנבואה ששומרת את כל הדורות כולם כפי צורך השעה, הדור והמעשה, ומקשרת אותם אל המגמה הנצחית. והנה היא בסוף מתגלה כי היא מסמנת את המגמה הנצחית בכל כתיבותיה, אלה שהוצרכו לדורות. כל זה הולך ומוביל אותנו אל הקץ. הנה אנוכי שולח לכם את אליה הנביא. והקץ האחרית הולכת ושוזרת אותנו כאחדות עם הראשית. כשאנחנו תופסים את כל הדורות כולם כתהליך אחד, כעניין אחד, כדבר השם אחד, בזאת והיה משכן אחד, בזאת מתגלה העניין האלוהי אשר אל עמו ונחלתו, ברוכי אשר אליך, ודברי אשר שמתי בפיך, שלא יאמרו שהוא מפיך ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך, אמר השם אתה ועד עולם. שמואל כותב, ואם הוא כותב, הוא משדרג בזאת את מפעל חייו ההיסטורי למפעל חיים מתה היסטורי. את מפעל הדור שלו למפעל הדורות. בספריו הוא הולך וקורא בשם השם. שם השם לא רק במה שהוא מחולל את נבואה, את מלכות ישראל של עוז למלכו זה שאול, קרן משיחו זה דוד, אלא שמואל בזאת קורא בשם השם, כל נקרא בשמי ולכבודי בראתי וצרתי אף עשיתי. שם השם זו הנשמה, שם השם זו המגמה, שם השם זה התוכן הפנימי שהאמירה האלוהית והדיבור האלוהי הולכים ומגלמים אותם בפועל. ושם השם הוא ההולך ויוצא אל הפועל במלכות ישראל. אבל במלכות ישראל הנצחית, במלכות ישראל המשיחית, גולת הכותרת של כינון מלכות ישראל הראשונה, שם כתוב, וישב שלמה על כיסא השם. נו, ואתם גם יודעים שם בשיר השירים, מלך שהשלום שלו, המלך שלמה, הוא מלך שהשלום שלו. המלך שלמה זה כינוי במשל קודש הקודשים של שיר השירים לקדוש ברוך הוא. אז זה המלך שלמה, אבל זה הקדוש ברוך הוא. זה הקדוש ברוך הוא, זה המלך שלמה. וישב שלמה על כיסא השם. ולעתיד לבוא, בהתאם למדרש, בהתאם לפסוקים שאומרים, שם באחרית הימים, שפחדו בני ישראל אל השם ואל טובו, וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם. באותה בקשה שהם מבקשים את השם, הם מבקשים את דוד. כי דוד הוא כמו השם, כמו שאנחנו תכף נאמר בעוד כמה דקות, כאל חי וקיים, תמיד אם לא חלינו לעולם ועד, צריך לשים לב למין ביטוי נורא, שאומרים על אדם, חי וקיים, זה כאל חי וקיים, אבל יש כביכול עוד מי שהוא חי וקיים. מי עוד חי וקיים, אמרו אתם? דוד מלך ישראל, חי וקיים. ושימו לב את הסיסמה הנצחית של עם ישראל, רוח אפינו משיח השם חי וקיים. זה תואר אלוקי. השם אמר אליי בני אתה, אני היום ילידתיך. זה ביטוי נורא, כי באמת אי אפשר להגיד על אדם פרטי שהוא בן השם. יש במדרש, אני ראשון שאין לי אב, ואני אחרון שאין לי בן. אתם יודעים, יש בן האלוהים, זה דבר ש שהוא בן אלוהים, אנחנו נוהגים לתלות אותו. יפה שעה אחת קודם. אבל דוד המלך אומר, השם אמר אליי, בני אתה. כי דוד הוא לא נפש פרטית, הוא לא אדם פרטי. דוד הוא כלל ישראל. דוד הוא רוח אפינו, משיח השם. בנים אתם להשם אלוקיכם. כלל ישראל, בני בכורי ישראל. המציאות הכללית של ישראל היא מכונה בן השם. ברק רדה אבוה. כנסת ישראל בעומק חפצה איננה מחולקת מהאלוהות כלל. היא מלבשת את האלוהות המתגלה שבעולם הכללי וחפצה בעצם הווייתה את החפץ האלוקי של טוב השם לכל ורחמה וכל מעשיו. כזכור, כך אומר הרב, או איך שמוברך בפי כל, קודש בריך הוא אורייתא וישראל חד. נכון? ככה המון הרחב אומר. כל המון ככל שדי. או אנחנו אומרים בשביל הפסוק, אתה אחד, בשמך אחד, עמך ישראל גוי אחד בעם. לא תורה היום. על כל פנים, כלל ישראל זה שם השם. שמנו קראת בשמך. אבל דוד הוא כלל ישראל. ומצד זה, הוא הופעת שם השם. משה ואהרון בכהניו, ושמואל בקוראי שמו. שם השם זה התוכן האלוהי, הנצחי, הכללי, של נצח ישראל שלא ישקר, שהוא שם השם המופיע על כיסא דוד ועל ממלכתו, להקים אותה ולסעדה במשפט ובצדקה, קנאת השם צבאות תעשה זאת. וכמו שדוד יגיד בסוף בנבואתו, בסוף ספר שמואל, לא כן בריתי עם אל, ארוחה בכל ושמועה. אלה דברי דוד האחרונים, נאום דוד בן ישי, נאום הגבר וכמעל, משיח אלוה יעקב ונעים זמירות ישראל, רוח אדוני דיבר בי ומילתו על לשוני. אמר אלוהי ישראל, לי דיבר צור ישראל, מושל באדם צדיק, משה נראית אלוהים. וכולי, כי לא כן ביתי עם אל, כי ברית עולם שם לי, ארוחה וכל ושמורה, כי כל אישי וכל חפץ, כי לא יצמיח. בריתים אל, ברית עולם, ארוחה בכל, מסודרת בכל, כל המציאות כולה היא מסודרת, ארוחה, כדי שאני אופיע, שמו של משיח קדם לעולם. המציאות כולה הולכת ומתקדמת כדי להופיע את התוכן המשיחי, את התוכן של משיח אלוקי יעקב. ברית עולם שם לי ארוחה בכל ושמורה, ושמורה כמו ואביו שמר את הדבר, כמו שומרים לבוקר. הכל מצפה להופעת התוכן המשיחי, התוכן המלכותי של מלכות ישראל. את הממד הזה הולך ומברר שמואל בכתיבתו. עושה רושם שזו היסטוריוגרפיה, כתיבה היסטורית, תיאורי מאורעות, זיכרונות עבר. זה לא. אנחנו עוסקים פה בתורה, או איך שאנחנו כבר משוכללים יותר בהבנה. בתורת הנבואה, בדבר השם אנחנו עוסקים. זה לא סיפורים היסטוריים פה. זו נבואה שהוא צריכה לדורות. ומה שמשוכתב פה, אמנם בסגנון של היסטוריוגרפיה, כמו שרבינו מסתבר, יש לו הרבה סיפורים, איך נגיד, היסטוריוגרפיים. אז זה עושה את התורה להיסטוריה? זה ספר היסטורי? מי שחושב כך, אינו אלא טועה. ככה אומרת הגמרא. מי שחושב שהסיפורים של התורה באים לספר לנו סיפורים היסטוריים, אינו אלא טועה. זה הביטוי. אני לא עכשיו אכנס לסוגיה, רק קבלו ממני בזריזות את הקביעה הזאת. אנחנו מאוד רגילים לביטוי הזה, אינו אלא טועה, נכון? אינך אלא טועה. ככה אומרים קצת בזעם על מישהו. אבל באמת, מקור הביטוי הזה, זה מקור, כמו הרבה, בשפה המדוברת, ישנם הרבה ביטויים שמלקוחים ממקורות הקודש, והמון הרחב לא יודע מאיפה זה לקוח. כי הנח להם לישראל, אם לאו נביאים, בני נביאים. ואם לאו תלמידי חכמים, בני תלמידי חכמים. לא לפנים, התורה היא לפעמים פורצת ממקומות שאנחנו לא מעלים על דעתנו. היא טבעית לנו בעומק העניין. על כל פנים, הביטוי הזה, אינך אלא טועה, זה ביטוי קדוש של הגמרא. והוא נאמר במקום מסוים. רק היום, כיוון שהוא הוברח בפי כל, הוא איבד את משמעותו. אבל משמעותו המקורית, לעניות דעתי, כי לא ראיתי מי שאומר את זה, אבל אני אומר את דעתי, וזה מאוד מתאים, כיוון שנכנסים לסוגיה הזאת, אל תחשוב שאם אתה מסביר כך את הפסוקים, יש לך טעות פה בפסוקים. בסדר, כל בן אדם. כל הזמן הוא אומר דברים נכונים. לפעמים הוא דברים נכונים, לפעמים טעים. אבל יש בני אדם שהם לא לפעמים אומרים דברים נכונים, לפעמים טועים. הם רק טועים כל הזמן. והיה, ואתה מבין, ואני סוגר. אני אומר עוד פעם, כדי לבסס את מה שאמרתי, צריך ללמוד את הסוגיה היטב. אבל מי אומר את המסקנה? והיה, ואתה מבין את פסוקי התורה, כאילו הם באים לספר לך סיפורים היסטוריים, אל תחשוב שטעית פה. כי אינך אלא טועה. אינך משהו בחיים שבו אתה צודק. אתה בטעות מוחלטת מכל הוויית חייך. אין בך אמת כלום. רק טעות. כולך טעות. אלא טועה. כל מה שאתה עושה, בטעות. חי בטעות. סגור סוגריים, אם כן חשובות. התורה זה לא ספר היסטוריה. היא לא נכתבה במגמות היסטוריות. התורה יכולה להשתמש בהיסטוריוגרפיה למגמותיה. אבל התורה זה דבר השם. התורה זו הדרכה האלוקית לדורי דורות, לנצח ישראל, ולכל האנושות, ולכל ההוויה כולה. יש לה הרבה אמצעים איך להעביר את תכניה, את רעיוניה. כמו התורה, כך הנבואה. זה לא סיפורים היסטוריים. אין כוונתי לומר שאין פה היסטוריה. זה לא נכתב במגמה היסטורית. זה לא נכתב בתור רצון שיבואו דורות, אני יודע, יהיה להם שעות פנאי אחרי עבודה. אז צריך תרבות של שנות הפנאי. אז בוא נזכר בדברים שהיו. דבר חשוב. בטח מאורעות חשובים, אז בוא נזכור אותם. ולמען זה נכתב התנך. זה לא, זה לא. יש חלק של התנך שאולי הוא כזה. זה לא מספרי הנבואה, זה ספרי רוח הקודש. בספרי הכתובים יש ספר שנקרא דברי הימים. דברי הימים כלומר היסטוריה. למדת שזה ספר היסטוריה. זה ספר דברי הימים. למדת האמת היא שאתה קורא את ספר דברי הימים, זה הכל פשוט עושה רושם עריכת פסוקים של ספרי של התורה ויהושע קצת ושמואל ומלכים וזוהר ספר דברי הימים. אז זה ממש אותם פסוקים, המון מהפסוקים שם זה אותם פסוקים. אז כן, כן, בסדר. אז למדת שאתה יכול להשתמש באותם מטבעות לשוניות ולתאר את דברי הימים. אבל מזה למדת שמתי שזה כתוב לא בספר דברי הימים, אז זה לא דברי הימים. זה עניין אחר. זו נבואה שהוא צריכה לדורות. אלה הם תכנים, אלה הם עקרונות, אלה הם מגמות, אלה הם רעיונות, שבסדר, אולי הכלי או על ידי מעקב אחר המאורעות שהיו באותו דור, יכול להיות. אף אחד לא הבטיח לך שהדברים מתועדים בדיוק כמו שהיו, כי זו לא הנקודה המרכזית. ייתכן שכן, ייתכן שלא, זה לא משנה. אבל לעולם זה ייכתב בצורה שתמסור את דבר השם לדורות לעם ישראל. שמואל בקורא שמו. שמואל קורא בשם השם, שמואל הוא מכונן את מלכות ישראל לדורות, לדורי דורות, באמצעות תיעוד המאורעות ההיסטוריים, כתיבתם, אולי עיבודם, אינני יודע, על כל פנים באמצעות הכתיבה של הנבואות האלה, המתבטאות בספר שופטים ושמואל, מגילת רות זה לא נבואה, זה ספר שנכתב ברוח הקודש, כמו כל הכתובים. הכתובים לא נכתבו כנביאים, הם לא נבואה, הם רוח הקודש. אבל העיקרון הוא אותו עיקרון. הכתיבה הזאת היא באה לכונן את תודעת עם ישראל לדורות בערכה של המלכות בישראל. ספר שמואל זה מאוד בולט שהכל שם זה סביב כינו ניתן עוזי למלכו והרם כהן למשיכו. הכל הולך וסוגר על שתי הדמויות המרכזיות, שיא הדמויות, זה באמת שאול ודוד. ספר שופטים דנן הוא במשפט הזה שהוא סוגר בסוף אל הספר, גם נסיים למרות שיהיה קצר, אבל הוא תמציתי ומספיק. ספר שופטים עניינו כמו ספר שמואל. עניינו כינון מלכות ישראל. מטרת כתיבת ספר שופטים סביר שהיא הקריאה בשם השם. כינון מלכות ישראל. גילוי המגמה האלוקית שבמלכות ישראל. רק פה זה על דרך האלימינציה, על דרך השלילה. אם רואתם מה הפסוק היותר שגור, החוזר הכי הרבה פעמים בספר שופטים, בימים ההם אין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. זכו, נכון. הנה, יש לנו קו חשיבה. המפעל של שמואל בכינון תודעת מלכות ישראל לדורות, הולך ומתכונן פה דרך ספר שופטים, בהכרה, תשמעו דורות ישראל, תבינו וקחו מוסר מה קורה כשאין מלך בישראל, איש הישר בעיניו יעשה. והתוכן הזה הוא תוכן שעניינו הפנימי, על אף סגנונו השלילי, הוא אחד עם התוכן החיובי של ספר שמואל. מה קורה כאשר בימים ההם יש, הולך ומתכונן את מלכות בישראל, איש הישר בעיני אלוקים, ואדם ילך ויעשה. ומכל מקום, המסר הוא אותו מסר, סור מרע ועשה טוב. ויהי בימי שפוט השופטים, ומתוך כך, והיה כי תבוא אל הארץ, ואמרת, אשימה עלי מלך. והמפעל הזה מתגמר במפעלו השלישי, הכתוב של מגילת רות, שם זה מה שנקרא שורש ישי, זה ספר שהוא נכתב ברוח קודשו של שמואל המלך, בשביל לטהר את מעמדו של דוד המלך, שדואג האדומי, ערער על בכלל היותו ראוי להצטרף לעם ישראל, שלא לדבר על דבר היותו ראוי למלכות. והספר הזה נכתב בתור בירור הלכתי של שמואל, ששורש ישי, הרב גוי מדרושו, והייתה מנוחתו כבוד, ואל תבוז כי זקנה אימך, כדי לברר איך נכנסה אימה של מלכות, רות, בקשרות, תחת כנפיו של הקדוש ברוך הוא, ומתוך כך ערכה של מלכות ישראל הנצחית. את הדברים האלה, אחרונים, ביחס למגילת רות, כותב רבי שלמה אלקבץ בספרו שורש ישי. ובזאת משלים שמואל את מפעל חייו האלוהי הנצחי של הקריאה בשם השם משופטים דרך שמואל ומגילת רות כמפעל אחד. העלאת הערך של מלכות ישראל אל מעבר לערכה ההיסטורי, אל ערכה המטה-היסטורי, אל ערכה הנשמתי, לא כן בריתי עם אל ארוחה בקול ושמועה. טוב, נסתפק בזה להיום.